יש לכם מקור שבע? יש לי דף אחד, מי שצריכה. כן, ויש לי גם מפה שתכף נצטרך אותה גם.
אני צריכה.
אז שימו לב, בפירוש שפתי חכמים, מקור שבע, כי אלון לשון עלה, פירוש שבועה. אז אלון זה שבועה, בסדר? מלשון עלה. הוא מורה לשון הוראה, וזהו תורה. אז אלון מורה, במילים אחרות זה? בנות, עוד לא התעוררתן היום? אז מה זה אלון מורה? אם אלון זה שבועה, ומורה זה מלשון הוראה, תורה, אז מה זה אלון מורה? שבועת התורה, נכון? אז איך זה קשור לשכם, שבועת התורה? נכון? שם הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל. שישה שבטים עמדו על הר גריזים, שישה שבטים על הר עיבל, והקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל את שבועת התורה. ארור מכה אבי ואמו, ואמר כל העם אמן. הייתה שם קריטת ברית עם עם ישראל. למה הקדוש ברוך הוא קראת את ברית התורה עם עם ישראל דווקא בשכם, ולא במקום אחר? מה? כן, לפי שבוע שעבר. מה? איזה סגולה? מדרגת העתיד. עכשיו דיברנו על זה. בסדר? בשכם אנחנו נפגשים עם הייעוד הלאומי שלנו. לאן אנחנו רוצים להוביל את העולם? בשביל מה צריך את כל הסק הזה של תרי"ג מצוות? שם אנחנו מבינים על מה אנחנו נשבעים ולמה אנחנו נשבעים. אנחנו מבינים שהמטרה שלנו היא כל כך גדולה, שבשביל זה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עול תורה ומצוות. לכן דווקא שם מקום השבועה, דווקא בשכם אנחנו יכולים להבין את גודל האחריות והמחויבות שלנו למטרה הסופית שהיא כל כך גדולה, ברוך שם כבוד מלכותו. בסדר? אז עד כאן דיברנו. משפט לסיכום, אברהם אבינו פותח את מסעו, דבר השם מתגלה אליו לראשונה בשכם, כי לפני שיוצאים לדרך נפגשים עם היעד הסופי, עם היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע. יש עד כאן? יופי. אז אנחנו עכשיו עוברים לפסוק ח'. פסוק ח', אחרי שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם בשכם, מה כתוב? ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל. וית אוהלו בית אל מים והאי מקדם. מאוד חשוב שתסתכלו עכשיו במפה. בסדר? איפה אברהם אבינו נמצא? מקדם לבית אל. מה זה מקדם לבית אל? כן, מקדם לבית אל זה מזרחית לבית אל. אבל אם מסתכלים מזרחית לבית אל, זה בדיוק בית אל מים והאי מקדם. ואז מה שאלנו על זה? אם מקדם לבית אל, זה בדיוק בית אל מים והאי מקדם, אז למה צריך לתאר את אותו מקום בשתי וריאציות? נכון? מקדם לבית אל, תסתכלו במפה, מקדם לבית אל זה בדיוק בין בית אל ובין האי. אז למה צריך להגיד גם מקדם לבית אל, וגם בית אל מים והאי מקדם? בסדר? כן. ראינו שמקדם לבית אל זה מזרחית לבית אל, ומזרחית לבית אל זה בדיוק באמצע בין בית אל ובין האי. אז למה לא מספיק להגיד מקדם לבית אל, וצריך גם להגיד בית אל מים והאי מקדם, שאברהם אבינו ישב באמצע? בסדר? עכשיו שאלנו, ראינו שכל הפסוקים האלה זה ההליכה של אברהם אבינו בארץ, ואין לנו אפילו פעם אחת את הפועל וילך. ולעומת זה יש לנו פה בפסוק ח' ויעתק. ויעתק משם. אז קודם כל מה זה ויעתק? ומה זה משם? למה צריך להגיד משם? ברור שהוא העתיק מאיפה שהוא היה, נכון? אז המילה משם מיותרת, אתם איתי? ואז כתוב ויעתק משם ההרה. ומה שאלנו על ההרה? למה יש שי הידיעה? כשהתורה רוצה להגיד למצרים, איך היא אומרת? מצרימה. כשהתורה רוצה להגיד לנגב, איך היא אומרת? נגבה. אז אם היא רוצה להגיד להר, איך היא צריכה להגיד? הרה. או הרה, כמו שראינו בפרק י' והנשארים הרה נעשו. אז ההרה זה להר. זאת אומרת לאיזשהו הר ידוע. והתורה אומרת הר ידוע והיא לא מגלה לנו איזה הר. איך אנחנו יודע? לאיזה הר התורה מתכוונת. בסדר? אנחנו צריכים לברר איזה הר. ועוד שאלנו שמה אברהם אבינו עשה בשכם? מה הוא עשה בשכם? תסתכלו בפסוקים. פסוק ז', מה הוא עשה שם? בונה מזבח. מה הוא עושה בפסוק ח'? מה הוא עושה בין בית אל ובין העי? מה? גם בונה מזבח, אבל עוד דברים. קורא בשם השם. ומה עוד? פסוק ח'. וית אוהלו. הוא בונה את האוהל שלו. הוא לא עשה את זה בשכם. למה הוא לא בנה את האוהל שלו בשכם? למה הוא לא קרא בשם השם בשכם? בשכם הוא רק בנה מזבח, אבל כשהוא הגיע לבין בית אל ובין העי, אז הוא עשה שלושה דברים. למה הוא לא עשה אותם גם בשכם? בסדר? אז בואו נתחיל. קצת התחלנו בשבוע שעבר, אבל עכשיו נשלים את זה. אז ראינו שויעתק זה ויעבר, נכון? כשאני אומרת, העתקתי את מקום מגוריי, למה אני מתכוונת? שהעברתי דירה, נכון? עברתי דירה, העברתי דברים. העתקתי, להעתיק, אומרים המפרשים שזה להעביר. אז אם אומרים להעביר, צריך גם להגיד מה? את מה? את מה? אי אפשר להגיד העברתי. העברתי את מה? את הדירה, את החפצים, נכון? אז שואלים המפרשים, ויעתק את מה? לא כתוב. כתוב ויעתק משם. אז ראינו את פירוש אור החיים הקדוש, שהוא מסביר שאם התורה לא כתבה מה הוא העביר, כנראה שהוא העביר משהו שאי אפשר לבטא אותו במילים. מה זה הדבר הזה? את הקדוש ברוך הוא. כך אומר אור החיים הקדוש. שאברהם אבינו העביר את הקדוש ברוך הוא משם, משכם. מה הכוונה? מה זאת אומרת שאברהם אבינו העביר את הקדוש ברוך הוא? איך אפשר להעביר את הקדוש ברוך הוא? אלא בשכם השם נראה אליו. ואת החיזיון האלוקי של שכם, את זה הוא לוקח איתו עכשיו. זאת אומרת, זה שהוא עזב את שכם והמשיך הלאה, זה לא קרר אצלו את עוצמת החוויה, את עוצמת המפגש עם התכלית האחרונה, עם הייעוד הלאומי שלנו. הוא הלך עם זה, הוא העביר את זה איתו. זה לא התשטש, זה לא התעמם, זה לא התקרר אצלו. זה הפך להיות חלק מהאישיות שלו. החזון הישראלי הלך, הפך להיות בוער וחי בקרבו. זה ויעתק משם. לכן כתוב משם. כי את מה שהיה שם הוא העביר איתו. אתם מבינות? את המדרגה האלוקית, את החזון האלוקי. ואז צריך להבין עוד משהו, שויעתק לפועל ויעתק יש עוד קונוטציה. תסתכלו במקור 9. אומר החזקוני, ויעתק משם לשון המעתיק הרים, מסלקן ממקומן. על מי נאמר שהוא מעתיק הרים? לוקח הר מפה, מעביר לפה. רק הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא יכול. אבל לקחת הר מפה ולהעביר אותו לפה, זה שינוי דרמטי. נכון? זה דבר, זה שינוי מהותי. אז המילה ויעתק רומזת לנו שעכשיו יש שינוי מהותי בחיי אברהם. מה שעכשיו זה לא מה שהיה בשכם. מה ההבדל? בשכם הייתה התגלות. אנחנו עוד לא נמצאים במדרגה של שכם. בשכם אנחנו רק היינו כחולמים. אנחנו רק חולמים על המדרגה הזאת. אבל העולם עוד לא שם. לכן שם אברהם אבינו לא עושה שום דבר מעשי. הוא לא נוטה שם את תועלו. הוא לא קורא בשם השם. הוא רק בונה מזבח כדי להגיד תודה. להודות להשם הנראה אליו. למה? בשכם לא עושים. בשכם רק חוזים, צופים, חולמים. שכם זה מקום החלום, זה מקום החזון. אבל עכשיו כשהוא מגיע לבין בית-אל ונאי, זה משהו אחר, זה שינוי מהותי. זה לא שכם, לכן כתוב ויעתק, מלשון מעבר חד, כמו מעתיק הרים. מבינות? אז זאת אומרת שעכשיו כשאברהם אבינו יוצא משכם, אז הוא עוזב את מקום החלום ובעצם יוצא לדרך. איזו דרך? עכשיו אברהם אבינו סולל את הדרך לעולם כדי להגיע לשכם. אברהם אבינו מבין שלהגיע לשכם זה לא לחיצת כפתור. זה מסלול חיים. זו דרך, דרך ארוכה. ולכן יש פה שינוי חד. יש פה מעבר ממקום החלום למקום המעשה. בסדר? יש עוד כאן? טוב. אז עכשיו כתוב ויעתק משם ההרה. ואנחנו רוצים להבין לאן הוא העתיק. אז התורה קצת עוזרת לנו בזה שהביטוי ההרה מופיע בעוד מקום בחומש בראשית. תפתחו בפרק י"ט, פסוק י"ז. פרק י"ט, פסוק י"ז. ומשם ננסה ללמוד מה זה ההרה. מה כתוב שם? נכון, המלאכים אומרים לילות, ההרה הימלט פן תספה. אז גם שם יש לנו ההרה. ושם רשי שואל מה זה ההרה, לאיזה הר מיוחד התכוונה התורה. ושם רשי מגלה לנו שהכוונה היא להר חברון, להר ששם ישב אברהם. והמלאכים אומרים ללוט לחזור לאברהם. ההרה הימלט פן תספה, ההרה זה אל ההר הידוע הר חברון ששם יושב אברהם. אז הנה, התורה גילתה לנו במקום אחר, רש"י יותר נכון גילה לנו, שהכוונה הר חברון. אבל עכשיו תגידו לי למה זה קשה, אם תסתכלו במפה, למה זה קשה לנו להגיד שההר הזה חברון. כי איפה עכשיו אברהם נמצא? נכון, מקדם לבית אל, וחברון זה דרומה. אז זה לא בכיוון. אז ההר, החברון, זה לא בכיוון. אז איך זה יכול להיות שהוא הולך ההרה להר חברון ומקדם לבית אל בו זמנית? זה לא מסתדר, נכון? אז יש מקום להגיד שאברהם אבינו הלך לחברון לא ברגליו, אלא בדעתו. ברגליים הוא הלך למקדם לבית אל, אבל במחשבתו הוא חושב על חברון. אז קודם כל אני רוצה שתראו שאפשר להגיד דבר כזה. לפעמים התורה אומרת וילך, והיא לא מתכוונת להליכה המעשית. אתם זוכרות שהיה לנו דבר כזה בלימוד שלנו? תסתכלו בפסוק ד' אם אני לא טועה. בפרק י"ב פסוק ד' מה כתוב? יופי. זאת אומרת שפה התורה מתארת לנו שאברהם אבינו הלך. אבל מה קורה בפסוק ו'? לא בפסוק ו', בפסוק ה'. ויצאו, רק עכשיו הם יוצאים. רק בפסוק ה' הם יוצאים, אז איך התורה כבר אמרה וילך? נכון? אתם זוכרות ששאלנו את זה? מי שזוכרת. אז איך התורה אומרת שהוא הלך לפני שהוא יצא? נכון שאלה? ואז מה הסברנו? שזאת לא הכוונה להליכה המעשית, אלא להליכה המחשבתית. ובמחשבה אברהם אבינו הולך אחר השם. הוא דבוק בציוויו, בעצתו, הוא מזוהה עם מצוות השם. וילך כאשר דיבר עליו השם, זאת אומרת אברהם הולך לגמרי עם השם. זה התיאור של ההליכה הנפשית, הרעיונית. בסדר? ואנחנו נראה גם בהמשך הלימוד שהתורה מתארת לנו דברים ברובד המחשבתי. אז גם פה אפשר להגיד שאברהם אבינו הלך ההרה לחברון במחשבה. וברגליים הוא הלך מקדם לבית אל. אבל לרגע הוא לא הפסיק לחשוב על חברון. ואז אנחנו צריכים להבין איך חברון קשורה לפה. למה עכשיו שהוא עובר משכם מקדם לבית אל, למה חברון מלווה אותו במחשבתו? בסדר? אז אנחנו רוצים להגיד ככה, שחברון היא מסמנת את שלב הדרך. קודם כל, איך אנחנו רואים את זה? דוד המלך, לפני שהוא מלך בירושלים 33 שנים, הוא מלך בחברון 7 שנים. אין, דוד המלך לא יכול ישר להגיע לירושלים, הוא צריך לעבור דרך חברון. חברון היא הדרך לירושלים, בסדר? ואולי בגלל שאתם לומדות פה בחברון, בקריית ארבע, אז נרחיב על זה קצת יותר. למה חברון היא הדרך? דרך למה? איך חברון היא הדרך? אז אתם יודעות שלחברון יש עוד שם. חוץ מקריית ארבע, חוץ מחברון, איזה עוד שם יש לחברון? תסתכלו בפרק כף ג' פסוק י' ז'. נכון. כתוב ויקום שדה עפרון. שדה עפרון זה שדה המכפלה, נכון? שדה עפרון, איפה הוא נמצא? אשר במכפלה. אומר הרמב"ן, אשר במכפלה זה אשר בחברון. זאת אומרת שלחברון יש עוד שם. מה השם? מכפלה. חברון נקראת מכפלה. אז הרמב"ן מסביר לנו מה זה אומר שחברון נקראת מכפלה. ואז הוא מביא מדרש שהקדוש ברוך הוא כפל קומתו של אדם הראשון וקברה בחברון. קברה במערת המכפלה. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כפל קומתו של אדם הראשון וקברה בחברון? כפל קומתו, הכוונה שהוא ברא אותו בקומה כפולה. מה הכוונה קומה כפולה? קומה גשמית וקומה רוחנית. האדם בנוי משני רבדים, משתי קומות. קומה גופנית, קומה נשמתית. זה נקרא שהאדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא כפל קומתו, הוא ברא אותו בקומה כפולה, והוא קבר אותו דווקא במערת המכפלה. למה? כדי להגיד לנו שבחברון יש כפילות. מה הכוונה? אנחנו יודעים שהגוף והנשמה הם כוחות מנוגדים. החומר והרוח, אלה הם כוחות מנוגדים. הגוף מושך אותנו למטה, אבל הנשמה מושכת אותנו למעלה. אתם מסכימות? ואז מהרגע שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, כל הזמן הוא נמצא במתח. כל הזמן הוא במאבק. מי יכריע? מי ינצח? מי ייתן את הטון? הנשמה או הגוף? ואנחנו כל החיים שלנו נמצאים על הסקאלה הזאת. בחברון, הכוחות עדיין מופיעים בכפילותם. עדיין יש מאבק. עדיין יש ברור. מצד אחד יש את המתנחלים, מצד שני יש את האנרכיסטים, את שלום עכשיו. וזה כל הזמן יש את המאבק. כל הזמן בחברון יש מאבק על כל בית שקונים, על כל לבנה, יש מאבקים משפטיים שלמים. וזה לא מקרה, כי חברון היא העיר של הבירורים, היא העיר של הדרך. אתם יודעות שחזל אומרים שלמה חברון נקראת קריית ארבע? מצד אחד על שם ארבע זוגות של צדיקים שקבורים בה, אבל מצד שני גם על שם ארבעת בני הענק. ארבע היה אבי אחימן ששי ותלמי, לומדים את זה מספר יהושע, והם היו רשעים. אז קריית ארבע מצד אחד היא נקראת על שם צדיקים, מצד שני נקראת על שם הרשעים. זה אומר שיש פה כל הזמן מאבק ומתח בין עכשיו לנצח, בין הגוף לנשמה, בין שלום עכשיו למתנחלים המשיחיסטים האלה. כל הזמן יש מאבק. לכן בחברון צריכים להיות גיבורים, צריכים להיות מאמינים גדולים. ואם אנחנו לא מאמינים גדולים בחברון, אנחנו נופלים. איפה רואים את זה? המרגלים תרו את הארץ 40 יום, והם היו בסדר גמור. אבל כשהם הגיעו לחברון, שם הם התהפכו. חברון זה אבן בוחן למידת האמונה שלך, למידת הגבורה שלך, לביטחון שלך בנצח ישראל. אז מי שעובר בחברון, חברון בונה בו גבורה, בונה בו אמונה, היא מעצבת בו אישיות אמונית גיבורית. חברון היא עיר של ענקים, ענקים בקדושה וענקים בתומעה. השאלה, מה אתה עושה עם הענקיות של חברון? אז חברון נקראת מכפלה כי עדיין הכוחות מופיעים בה בכפילותם. אבל מצד שני נקראת חברון, כי מסוגלת לברר איך הכוחות הכפולים יכולים להתחבר. אתם מבינות? זה חברון. חברון זה העבודה, זה העמל, זה הדרך שמבררת איך הכוחות המנוגדים יכולים להתחבר וללכת ביחד. כשאנחנו עוברים את המסלול של חברון, אז אנחנו יכולים להגיע לירושלים. ירושלים זה עיר שלם. שם הכל מחובר כבר לשער השמיים. שם כל הכוחות כבר מופיעים, עיר שחוברה לה יחדיו. ולכן בירושלים אז קורה הנס הזה עם יעקב אבינו, שהוא לוקח הרבה אבנים, נכון? והוא שם מראשותיו, ואז כתוב ויקח את האבן. הרבה אבנים התחברו לאבן אחת, אתם מכירות את זה? זה קרה בזמן יעקב אבינו, כי זאת ירושלים. ירושלים זה כבר החיבור, בסדר?
זה נשמע כמו שכם.
יופי, יופי, זה בדיוק המשפט הבא שאני רוצה להגיד. אז זה המקום עכשיו לברר, יש מחק כזה ללוח? לא? בסדר, אז תישהו, העיקר משהו למחוק. אז אנחנו באמת רוצים לברר מה היחס בין שכם, חברון וירושלים. כאילו אמרנו את כל מה שאפשר להגיד על ירושלים, על שכם. אז מה, איפה ירושלים? אז אנחנו רוצים לברר את היחס בין הערים האלה באמצעות משל הגרעין והעץ. בסדר? יש לנו גרעין, זרע, שממנו יוצא, אם זורעים אותו, יוצא עץ גדול. הגרעין הזה זה שכם. המדרגה של שכם בינתיים היא מופיעה רק ביוסף. הוא הגרעין של המדרגה העתידית. ומה שיש בגרעין זה הפוטנציאל של העץ כולו. אם הגרעין הוא גרעין של תפוח, אז יהיה לנו עץ של תפוח. אבל כל התפוחיות כבר נמצאת בגרעין. בסדר? ירושלים זה כשהמדרגה של שכם היא לא רק של יוסף, אלא היא כבר בכלל ישראל, בכל עם ישראל. כל עם ישראל מתעלה למדרגה של שם כבוד מלכותו של שכם, וזאת ירושלים. ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, כל השבטים מחוברים וחיים את המדרגה של והיה ביום האוריה שם אחד ושמו אחד. אז עכשיו אנחנו יודעים שבלי גרעין אין עץ, נכון? אם אין את המדרגה בריכוזיות שלה, בתמציתיות שלה, אז היא לא יכולה לייצר עץ. קודם כל צריך גרעין. אין שכם בלי ירושלים, ואין ירושלים בלי שכם. אם לא יהיה את שכם, לא יהיה את ירושלים. כמו שאם לא יהיה גרעין, לא יהיה עץ. ואם לא יהיה עץ, לא צריך את הגרעין. אז אין שכם בלי ירושלים, ואין ירושלים בלי שכם. חברון זה הדרך. הדרך זה חברון. חברון זה הדרך איך לגדל את הגרעין הזה, ולפתח אותו ולטפח אותו, ככה שהוא יוביל לירושלים. בסדר? אז אתם מבינות עכשיו למה אברהם אבינו הולך משכם, והוא כל הזמן צופה את חברון. כי הוא יודע שלממש את האידיאל של שכם זה לא לחיצת כפתור. צריך פה דרך, דרך ארוכה, ואברהם אבינו מוכן, מוכן לצאת לדרך ארוכה. מבינות עד כאן? אז עכשיו אנחנו רוצות להבין למה הוא הולך דווקא מקדם לבית אל. למה הוא הולך מזרחית לבית אל? אז התורה אומרת, אני אגלה לכם למה. כי בית אל מים והעל מקדם. הסיבה שהוא הולך מזרחית לבית אל, בגלל שמזרחית לבית אל זה הנקודה שבין בית אל ובין העי. יש לאברהם אבינו עניין לשבת פונקט באמצע בין בית אל ובין העי. בסדר? אבל כדי להבין למה, אנחנו צריכים קודם כל להבין שאברהם אבינו לא הולך בארץ משום מגמה פרטית. ואנחנו רוצים להוכיח את זה. אנחנו דיברנו על זה בשיעור שעבר, שבית אל עכשיו בימי אברהם היא לא נקראת בית אל. איך היא נקראת? תסתכלו בפרשת ויצא. פרשת ויצא, חשבתי שראינו את זה. בתחילת פרשת ויצא, פרק כ"ח, פסוק י"ט. מה כתוב שם? ויקרא את שם המקום, מי זה? ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. יעקב קורא למקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. זאת אומרת, מתי בית אל מקבלת את שמה בית אל? בימי יעקב, אנחנו עכשיו בתחילת אברהם. עוד אין לו זרע, עוד בכלל מי חושב על יעקב, זה רק עוד עשרות שנים יהיה יעקב אבינו. אז למה התורה לא כותבת שאברהם אבינו ישב לוז מים והעל מקדם, נכון? כי עכשיו בימי אברהם בית אל נקראת לוז. אז מה התורה רוצה להגיד לנו? תדעו לכם, אברהם אבינו הולך לבית אל לא ללוז, לא מצד מה שיש בה עכשיו, אלא מצד מה שיהיה בה בעתיד. בסדר? כן, הוא הולך ללוז מצד שהיא תהיה בית אל, מצד התוכן של בית אל. אז התורה מלמדת אותנו שאברהם אבינו לא הולך לשום מקום מצד מה שהוא עכשיו בהווה, אלא הכל מצד העתיד. עוד הוכחה, תסתכלו בפסוק הזה, ויעבור אברהם עד מקום שכם עד אלון מורה. באיזה פסוק זה? פסוק ו'? כן, פסוק ו' כתוב, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. ואיזו מילה מיותרת כאן אמרנו? לא, מה, למה זה מיותר? מה זה שכם? נכון, אבל מה זה? איך נגדיר את זה? מה זה? זה מקום, נכון? אז למה צריך להגיד מקום שכם? כי בית אל זה מקום והתורה לא אמרה מקום בית אל. גם העי זה מקום והתורה לא אמרה מקום העי. נכון? אז למה היא אומרת מקום שכם? אנחנו לא יודעים ששכם זה מקום. רק שנייה, אתם מבינות השאלה? המילה מקום היא מיותרת. אז תסתכלו מה אומר החזקוני במקור 10. למה כתוב מקום? עד מקום שכם, שהרי באותו הפרק, הכוונה באותה התקופה, לא הייתה שם עיר בנויה, רק מקום. זאת אומרת שאברהם אבינו הולך לשכם, מה יש שם? כלום. אז למה הוא הולך לשם? למה אברהם אבינו הולך למקום שאין בו כלום? לא תחנה מרכזית, לא סופר, לא תחנה דלק, כלום! לא בית מרכז, כלום! אין שם כלום! למה הוא הולך לשם? זאת עוד הוכחה שאברהם אבינו מתהלך בארץ בכלל לא מצד מה שיש בה בהווה. הוא הולך לשכם מצד התוכן העתידי שעוד יתגלה וגלום וגנוז בה. מבינות? עכשיו, מה? נכון, אבל הוא הולך גם לשכם. לכל מקום שהוא הולך, הוא לא הולך מצד ההווה, הוא הולך מצד העתיד.
אני מבינה מה העתיד שלכם, אבל מה העתיד
שלכם? תכף נדבר על זה, בסדר? אבל עצם זה שעכשיו היא לוז ולא קוראים לה לוז, זה כבר אומר שהתורה לא רוצה להגיד, שהתורה רוצה להגיד לנו שהוא לא הולך אליה מצד מה שהיא עכשיו, אלא מצד מה שהיא תהיה. תכף נברר מה זה הבית אל הזה. בסדר? עכשיו שאלנו עוד שאלה על ה-I. אתם זוכרות מה שאלנו על ה-I? אמרנו שמקום לא מקבל ה' הידיעה. אנחנו לא אומרים החברון, אנחנו לא אומרים התל אביב, אנחנו לא אומרים החיפה, אנחנו לא אומרים הירושלים, נכון? שם מקום לא מקבל ה' הידיעה. אז למה כתוב ה-I? אז תסתכלו בפירוש הכתב והקבלה, מקור 11. וידענו כי אי לשון חרבה ושממה. שמעתם פעם את הביטוי איי חרבות? איי חרבות. זה ערימות של הריסות. אי זה חורבה. זה שם נרדף לחורבה. כי אי לשון חרבה ושממה הוא. ובנו שם בחרבה עיר, ואחר כך קראו לעיר בשם החרבה, כמו בית כנסת החורבה. אפשר להגיד בית כנסת החורבה, נכון? כי זה מתאר מה יש שם. זה לא השם של המקום, אלא זה מתאר מה היה שם. החורבה. אז הנה, זה מחזק את מה שאנחנו אומרים. מה היה בעי כשאברהם אבינו הלך לשם? שממה. חורבות. למה אתה הולך למקום כזה? מה יש לך לחפש שם? הוא לא הולך לשום מקום מצד מה שיש בו בהווה, אלא מצד התוכן העתידי. מבינות? זאת הנחת יסוד חשובה כדי להבין למה עכשיו אברהם אבינו הולך דווקא בין בית אל ובין העי. כן, היום יודעים. אני שכחתי את השם הזה, יש לזה שם ערבי. תל על משהו. לא זוכרת. יש לזה שם, אני פעם למדתי את זה, אני לא זוכרת. כן, יודעים לזהות את זה. בקיצור, הרב לייכר מסביר למה אברהם אבינו הלך לשבת בדיוק בין בית אל ובין העי. אז הוא מסביר ככה, שבית אל נקראת בית אל על שם אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. בית אל נקראת בית אל על שם בית המקדש. בית אלוקים זה בית המקדש. זה מקום השראת השכינה. והאי, אומר הרב לייכר, שבאי עם ישראל נלחם בפעם הראשונה מלחמה בדרכי הטבע. מלחמה טבעית. עם רמטכ"ל, עם תכסיסי קרב, עם הערבים, לא מלחמה ניסית. ביריחו זה היה מלחמה ניסית. תוקעים בחצוצרות, בשופרות, והחומה נופלת. נכון? זאת הייתה מלחמה ניסית. וכל המציאות של עם ישראל במדבר הייתה מציאות ניסית. אבל בפעם הראשונה שעם ישראל בארץ ישראל מנהל מלחמה ממשית בדרכי הטבע, זה היה בעי. אז עכשיו אברהם אבינו הולך לשבת בין בית אל ובין העי, בין הקודש, בין הרוח ובין הטבע ובין החומר. למה? כי אברהם אבינו רוצה לברר את הקשר שיש בעולם בין חיי הרוח לחיי החומר, לחיי הטבע. זה חידוש, זה היה חידוש עצום בעולם. כי עד אברהם אבינו כולם חשבו שיש את העולם הזה, תחיה את החיים האלה, אלוקים זה משהו חיצוני, משהו מרחף, לא, מנותק מהחיים. העולם לא למד להכיר שיש קשר מהותי בין עולם הרוח, בין עולם הקודש לעולם החול. ואת זה עכשיו אברהם אבינו הולך להנחיל לעולם. את החיבור הזה שבין הקודש לחול. בואו נקרא את זה בדברי הרב לשר ואז נסביר את זה יותר. מקור 12. העי הוא המקום הראשון שבו נלחמים בני ישראל לאחר כניסתם לארץ במלחמה טבעית נורמלית. עם תכסיסי קרב אשר מפעיל שם יהושע. ניתן לומר כי זוהי המלחמה הראשונה בכלל. משום שביריחו הייתה זו מלחמה ניסית שלא בדרכי הטבע. בבית אל עתיד, אתם רואות מצד העתיד, בבית אל עתיד להתגלות ליעקב אבינו חזיון הסולם, המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ועליו הוא אומר, אין זה כי הם בית אלוקים וזה שער השמיים. אז במקום הזה, בין בית אל ובין העי, מבטא אברהם את היסוד הגדול ביותר של עם ישראל, אשר צריך להיות ברור וקבוע בנשמת העם. כל בניין חיי האומה בדרכי הטבע, הנשק והמשק, הכוונה הצבאי והכלכלי, כל המערך המלחמתי של עם ישראל והבניין הכלכלי החקלאי שלו, הכל נמשך מבית אל משער השמיים. זאת אומרת, אברהם אבינו עכשיו הולך לברר לעולם את הקשר שיש בין חיי הקודש ובין חיי החול. מה הקשר באמת? איך יש קשר? אברהם אבינו מברר שכל עולם החומר, כל עולם הגוף, גם איך הגוף נראה על כל החלקים שלו, הראש למעלה, הרגליים למטה, כליות, לב, כל איך שהעולם בנוי, זה מותאם לגמרי לבטא ערכים אלוקיים אידיאליים. זה ממש, העולם החומר הוא תבנית מדויקת שמביעה תרשימים רוחניים. אני אתן לכם דוגמה שזה לא יישאר באוויר. אתם יודעות שחזן מספרים על דוד המלך שהוא אמר שירה לקדוש ברוך הוא שהוא ינק משדי אמו. מה כל כך צריך להגיד הודעה על זה? אז אומרים חז"ל שדוד התרומם להודות לקדוש ברוך הוא שהוא ינק ממקום הבינה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שהאדם הוא יצור יונק, נכון? אבל יש עוד טיפוסים יונקים. יש עוד בעלי חיים יונקים, נכון? הכבשים, העיזים. מאיפה הם יונקים? ממקום התינופת, בין הרגליים. איבר היניקה נמצא בין הרגליים של הבהמה, נכון? ודוד המלך התרומם להבין שאף על פי שאנחנו יונקים ובעלי החיים יונקים אצלנו, זה לא באותו רב. בעלי החיים יונקים ממקור התינופת, בין הרגליים. אבל האדם יונק ממקום הלב. אצלנו, כשאימא מניקה תינוק, היא לא רק נותנת לו מטרנה, כאילו מטרנה, אלא יחד עם החלב הוא מקבל את הלב של אימא. יחד עם החלב הולך ונבנה בו כל עולם הרגש, כל העולם המוסרי, המחשבתי של אימא, כל המדרגה הרוחנית של אימא עוברת לו דרך החלב. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא ברא אצל האדם, את מקום היניקה, לא בין הרגליים, אלא במקום הלב, זה מבטא ערך רוחני. זה מבטא את ההבנה שהתזונה אצל האדם היא לא רק אכילה של אוכל, היא לא רק קבלה של ויטמינים, אלא אצלנו האכילה היא ברמה אחרת לגמרי. היא אכילה ברמה נשמתית. מבינות? אז זאת אומרת שכל המבנה, איך שעולם החומר בנוי, הוא בנוי בצורה כזאת שהוא מביע ערכים אלוקיים, מושגים אמוניים. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למשל יש לנו 10 אצבעות. למה דווקא 10 אצבעות? בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות. אתם יודעות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אמר יהי עולם, אלא פעם אחת הוא אמר יהי אור, ביום השני הוא אמר יהי רקיע. הקדוש ברוך הוא היה יכול להגיד יהי עולם, וזהו, בבת אחד. במאמר אחד היה בורא את כל העולם. לא, העולם נברא ב10 מאמרות. למה צריך ללמוד את זה? אבל כנגד 10 מאמרות יש לנו 10 אצבעות. זאת אומרת שמבנה הגוף שלנו מותאם להוציא לפועל את המגמה האלוקית של הבריאה. עשר האצבעות שלנו מכוונים ל10 מאמרות. זאת אומרת שלאצבעות שלנו יש את הכוח להוציא לפועל את המגמה של בריאת העולם. אז איך שהקדוש ברוך הוא ברא, אנחנו רואים גם דעותיהם שונות, פרצופיהם שונים. זה שהקדוש ברוך הוא ברא לי עיניים כאלה וצורה כזאת, זה אומר שהתבנית של הגוף שלי היא מבטאת בצורה החזקה ביותר את הנשמה שלי. הגוף מותאם לבטא בדיוק מופלא את מה שיש לי בפנים. כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים מאירים את האור של הפנימיות של האדם. דרך המבנה של הפנים אפשר להבין מי האדם שעומד מולנו. זאת אומרת שהמבנה החומרי הוא מותאם לגמרי להביע את הנשמה. את זה אברהם אבינו מחדש בעולם. זה הקשר שבין עולם החומר לעולם הרוח. עולם החומר הוא שייך לרוח. כי הוא בנוי בשבילה, בשביל לבטא אותה. וזה חידוש מאוד גדול בעולם. כי העולם אומר, צדיקים, אתה יכול להיות צדיק רק במדבר. תהיה נזיר, אתה יכול להיות צדיק. אבל לחיות פה בעולם, את כל הוויות העולם הזה החומריות, ולהיות צדיק, עזוב, זה לא יכול ללכת ביחד. ואברהם אבינו הולך לשבת בין בית אל ובין העל, כדי לחדש בעולם את הדבר הזה. ואז כתוב, ויתו עלו בית אל מים ועין מקדם, ויבן שם מזבח להשם. איזו מילה מיותרת? שם, כי ברור שאם הוא בנה מזבח, הוא בנה מזבח איפה שהוא היה, נכון? אלא זה בא להגיד לנו שהוא בנה את המזבח כדי לברר את המדרגה של שם, של החיבור שבין בית אל ובין העי. המזבח הזה מברר את התוכן של המקום. ואז כתוב ויקרא בשם השם. מה זה ויקרא בשם השם? יש על זה המון פירושים. הרמב"ן אומר, מה זה ויקרא בשם השם? שהוא היה קורא בקול גדול לפני המזבח את שם השם. פשוט עמד לפני המזבח וצעק בקול גדול. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. זה לפי פירוש הרמב"ן. לפי פירוש האונקלוס, ויקרא בשם השם זה שהוא התפלל. התפלל. לפי בן עזרא, זה שהוא קרא לבני האדם לעבוד את השם. זאת אומרת שהוא פעל פעולה חינוכית לחנך את האנשים, להאמין בקדוש ברוך הוא ולעבוד אותו. אז איך נדע איזה פירוש נכון? למה התורה לא כתבה והתפלל אברהם? למה היא לא כתבה ויקרא אברהם לבני האדם לעבוד את השם? כזה מין ביטוי כזה שאפשר להבין אותו בכל מיני אופציות. אז איך נדע מה זה ויקרא בשם השם? שאלה. אז צריך להבין שכשהתורה נוקטת ביטוי שיכול להתפרש בכמה מובנים, זאת אומרת שהתורה מזמינה את הפירושים השונים. היא רוצה את כל הפירושים השונים. למה? כי היא רוצה להגיד לנו, אתם יודעים מי זה אברהם אבינו? אברהם אבינו זה אדם שקורא בשם השם. איך? בזה ובזה ובזה ובזה. ואברהם אבינו עושה מלא פעולות שכל עניינם זה להפגיש את המציאות עם שם השם. ואיך הוא קורא בשם השם? הוא מחנך לאמונה, הוא מתפלל, הוא מפרסם את מלכות השם בעולם. כל צד ושעל של אברהם זאת קריאה בשם השם. אילו היה כתוב רק והתפלל, זה היה צמצום גדול. טוב, לא, אברהם התפלל. זהו? כן, זהו. לא. זה זה וזה וזה וזה. פעולה חינוכית ותפילה וכל מה שרק אפשר כדי להפגיש את העולם עם שם השם שבו. זה ויקרא בשם השם. בסדר? טוב. ואז כתוב, וישא אברהם, פסוק ת', וישא אברהם, הלוך לנסוע הנגבה. ואתם זוכרות, שאלנו מה מיותר כאן? למה הלוך ונסוע? וישא אברהם הנגבה. מה היה חסר? למה צריך להגיד לנו הלוך ונסוע? ואז שאלנו עוד שאלה על הנגבה. הנגבה. זה כמו ההרה. אם רוצים להגיד לנגב, איך אומרים? נגבה. אז למה הנגבה? הנגבה זה להנגב. יש איזה נגב מיוחד שלשם אברהם אבינו הולך? בסדר? אז תסתכלו במקור 13. אומר רש"י, למה כתוב הלוך ונסוע? כי זה לא נסיעה חלקה. זה נסיעה לפרקים. מה זה לפרקים? לתחנות. היו לו הרבה תחנות בדרך. זה לא ביסה. נסיעה אחת, אלא עם הרבה תחנות. יושב כאן חודש או יותר, ונוסע משם, ונוטה אוהלו במקום אחר, ועוד פעם יושב, ועוד פעם הולך. אברהם אבינו לא הולך בבת אחת, אלא עושה הרבה עצירות בדרך. מה זה מוסיף לנו? למה זה היה חשוב לתורה להגיד לנו שאברהם אבינו לא נסע בבת אחת, אלא עם הרבה תחנות? התשובה היא הנגבה. חז"ל שאלו, למה התורה כותבת הנגבה? מה, היא מתכוונת למקום מיוחד בנגב? כן, אומרים חז"ל. תגידו לי לאיזה מקום מיוחד התורה מתכוונת. אם עכשיו אברהם אבינו בין בית אל ובין ההי, הולך לכיוון הנגב. איזה נקודה מיוחדת יש שם בדרך? ירושלים. ירושלים. וחז"ל אומרים, שכשהוא הלך הוא כל הזמן, הוא לא נכנס לירושלים. אנחנו נדבר על זה. הוא עדיין לא מגיע לירושלים. אבל בדעתו, אומרים חז"ל, הוא כל הזמן חושב על ירושלים. תסתכלו במקור 14. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, מחכה בקוף, לא מחכה בקף, הכוונה מלשון חיקוי, מחכות בקוף. מחכה והולך ומכוון כנגד בית המקדש. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה ופועל זה מתוך הצפייה שלו את ירושלים, את התחנה הסופית. ואז אברהם אבינו מבין, אם היעד שלנו ירושלים, זה לא דרך חד וחלק. זה לא פשוט להגיע לירושלים. אתה צריך להבין שהדרך לירושלים היא בנויה מהרבה שלבים. שלב על גבי שלב, בניין על גבי בניין, רוממות על גבי רוממות. ואברהם אבינו מבין את זה, שדבר גדול לא משיגים אותו בלחיצת כפתור. והוא נכון להשקיע את כל המאמצים בתחנה אחר תחנה, בשלב אחר שלב, והוא לא מוותר ולא מדלג על שום שלב. הוא לא רץ לשום מקום. יש לו את הנחת, יש לו את הזמן. למה? כי הוא יודע שכל שלב בונה את השלב הבא. ואם אתה תנסה לטפס בסולם שני שלבים בבת אחת, מאוד מאוד קרוב לוודאי שאתה טיפול, ואז הכל יתרסק. ואברהם אבינו יודע שדברים גדולים נבנים באיסורים, בתחנות, בשלבים, ואברהם אבינו לא מוכן לוותר על שום שלב. לוקח את כל הזמן, יש לו את כל הסבלנות, את כל מסירות הנפש, לפרקים, הלוך ונסוע, לאט לאט, בלי לדחוק את הקץ, כל שלב בונה את השלב הבא. בסדר? זה הלוך ונסוע הנגבה. בגלל שהיעד שלנו זה ירושלים, אז יש לנו את הסבלנות. ירושלים לא נבנית בבת אחת. בסדר? ירושלים זאת התחנה הסופית. אז בעצם, מה היה לנו פה? בואו נסכם במשפט אחד. אברהם אבינו התהלך בארץ, והוא למעשה סרטט לנו את תבנית חיינו. קודם כל שכם זה היעד, לשם אנחנו רוצים להגיע, נכון? ויש גם את הדרך. מה הדרך? הדרך היא בין בית אל ובין העי. הדרך אומרת שאנחנו צריכים לברר את הקשר, את הזיקה שבין עולם הרוח לעולם החומר. איך אנחנו נברר את זה? על ידי בניין מזבח. בניין מזבח זה התקרבות להשם. זה על ידי בניין התורה ומסירות הנפש והנכונות ללכת ולסוע ולעמול בחומר וברוח כדי להגשים את המטרה הסופית שהיא ירושלים. אז למעשה אברהם אבינו סרטט לנו את תוכן חיינו, את תבנית חיינו, נקודת ההתחלה, שכם, נקודת הסוף, ירושלים וחברון, זה הדרך, זה הלוך ונסוע. בסדר? יופי. אז בשבוע הבא בעזרת השם נתחיל פרק חדש, את הירידה של אברהם למצרים. בסדר? טוב, בבקשה, להתראות.